שלום לכם הרבה ידעים רב רבותיי, השיר הזה נמסר בזכות שמחה בן נחגטו, רבי דוד הנך מרדכי בן פרידה שמחה, מרדכי בן שרה, שמעון בן יהודית, מרים בת חיה, רבי דורון בן יאיר, דרור דוד בן שרה, לברכה והצלחה וכל מעשה ידיהם. אנחנו נדבר בסייעתא דשמיא על פרשת משפטים, על פי תורתו של הגאון רבי משה שפירא זצ"ל. כידוע בלשון חז"ל נקראת התורה רחמנה, ולכאורה בפשטות אין לזה מקום, התורה צריכה לקרוא דין, כפי שהיא נקראת בלשון התורה עצמה, כמו שכתוב בשבת, שם דורשת הגמרא את הפסוק משמיים משמעת הדין, ארץ ירה ושקטה על מתן תורה, ומפרש רש"י דין תורה. התורה נקראת דין, וכך מצינו בעבודה זרה, ד' עמוד ב', התורה תכתיב באמת, תכתיב אמת קנה ואל תמכור, אין הקדוש ברוך הוא עושה, לפני משורת הדין, הקדוש ברוך הוא, התורה היא כולה דין, ועוד מצינו מפורש בגמרא, סוף מכות, תורה ציווה לנו משה מורשה קהילת יעקב, תורה בגמטריה תפריש י' א', ואנוכי ולא יהיה לך, לא ציווה לנו משה, אלא מפי הגבורה שמענו. לא נאמר כאן בגמרא מה רחמנה, אלא מפי הגבורה שמענו. וזה נראה יותר מתאים, מאחר שהתורה תכתיב באמת, היא הדין בעצמו. על אופן נתינת התורה ידועים דברי הגמרא במסכת שבת, ואמר רבי יהושע בן לוי בשעה שאלה משה למרום, אמרו מלאכי השרת לפני הקדוש ברוך הוא ריבונו של עולם, מהי לילוד אישה בינינו? אמר להם לקבל תורה בה. אמר לפניו חמדה גנוזה שנגנזה לך 974 דורות קודם שנברא העולם, אתה מבקש לתנה לבשר ודם? מה אנוש כי תזכרנו וכו'. מלאכי השרת כולם אמרו, איך ידחן הדבר? איך יעלה על הדעת שהתורה תרד למטה למקום שאפשר יהיה לזלזל בה? שאפשר שלא יהיה שלא לקיימה ולא לשמוע לה? איך אפשר לשים את התורה במקום כזה? אמר לו הקדוש ברוך הוא למשה, החזר להם תשובה. אמר לפניו ריבונו של עולם, מתיירא אני שם יסרפוני בהבל שבפיהם. אמר לו, אחוז בכיסא כבודי וחזור להם תשובה. ומשה רבנו אכן ישיב להם, אך כל תשובתו הייתה רק שהתורה לא שייכת למלאכים. כלום יצרה יש ביניכם, כלום למצרים ירדתם, כלום לפרעה יש נשתעבדתם. התורה כמו שהיא כתובה לפנינו לא שייכת אליכם. ולכאורה, הרי ודאי לא נתכוונו המלאכים אלא לעומק, לגובה, להשגה ולכל המערכת הפנימית והחוכמה הנפלאה הנשגבה והנורא שיש בתורה. את כל זה הם ביקשו לעצמם ורצו שישאר למעלה. וצריך להבין מה הייתה נקודת הניצחון שניצחה ממשה רבנו והם הודו לו, ומה הכריע פה את הכף. ידר על כן, על אותה שעה כבר עלה משה רבנו לקבל תורה, לקבל את הלוחות. ועל זה אמרו בירושלמי, רבי שמעון בר נחמן בשם רבי יוחנן, הלוחות יורקן שישה טפחים ורוחבן שלושה טפחים, והיה משה תפיס בטפחיים והקדוש ברוך הוא בטפחיים, וטפחיים רווח באמצע. זה היה תהליך שבו הלוחות היו צריכות לעבור מיד ליד, ובדיוק באותה שעה עשו ישראל את העגל. כיוון שעשו ישראל אותו מעשה, ביקש הקדוש ברוך הוא לחוטפן מידו של משה, וגברה ידו של משה וחטפן ממנו. הוא שהכתוב משבחו בסוף ואומר, ולכל היד החזקה יש למה על ידה דגברת עלי מיני, גברה ידו של משה וחטפן ממנו. אלו דברים שאין לנו תפיסה בהם, ונבאר מעט לפי ערכנו. מה שכתוב כאן, כך מבואר בדברי המהר"ל, הכוח שבו משה רבנו מקבל את התורה, ומשברים על משה רבנו, מדברים על 60 ריבו כלל ישראל בגוף אחד, מאחר שמשה רבנו שקרו כנגד כלל ישראל כולו, והיינו כללות מקבלי התורה כולם נמצאים במשה רבנו, והוא כל הצורה של מקבלי התורה של כלל ישראל. משה רבנו מקבל את התורה, מאחר שהוא צריך את התורה בשביל עצם הקיום. אצל המלאכים התורה לא חסרה להם, לעצם קיומם. כמובן כל תוספת השגה היא תוספת אתרות, היא תוספת כתר, אבל זה הכל תוספת. אבל אצל משה רבנו הרי שכלל ישראל אינו יכול בלי תורה. זה הבדל. בשבילנו זאת לא תוספת. בלי זה חיינו אינם חיים. באמת הרי הדבר פשוט. אנחנו נמצאים בתור חיים שנשארו לנו מאותם חיים שבורא עולם ברא במעשה בראשית. זו שארית עלובה מאוד שנשארה מכל מה שהיה מכוון בבריאה של צורת האדם שברא בורא עולם. ואי אפשר לקרוא לזה חיים. אלו כמה שנים עלובות של חיים, מלאי צער ומחאוב, מלאי פחד וחרדה, והדברים ידועים. וכל מי שצורת החיים פה נראית לו כמשהו שיכול להיקרא חיים, וכדאי להיות פה בשבילו ולחיות לשם כך, הרי שבפשטות הוא שייך לאותם שאסור לרחם עליהם. כפי שאומרים חזר בברכות, וכל מי שאין בו דעה אסור לרחם עליו. ודאי שמישהו חסר דעה עד כדי כך שהחיים כאן נראים לו כדבר שראוי באיזה אופן שהוא כדי להיות פה, הוא כדאי לחיות את החיים האלו שחיים פה בלי תורה חלילה, אדם זהו באמת חסר דעה. התורה שנתנה לנו היא זאת שנותנת טעם לחיים העלובים שאנחנו צריכים לחיות פה. התורה שיסוד חיי עולם נתה בתוכנו, היא המחיי מתים ברחמים רבים, כמאמר הגמרא בסוף כתובות, כל המשתמש באור תורה, אור התורה מחיהו. הקדוש ברוך הוא נתן לנו תורת אמת, וחיי עולם נתה בתוכנו. זהו הרחמנה, כוונת הדברים, התורה שנתנה לנו וחלה בנו, התורה שאנחנו חיים איתה, ובלעדי החיינו אינם חיים, היא סוד רחמים רבים, כי הנה נגזרה עלינו גזרת מוות, והחיים נלקחו מאיתנו, כמאמר הכתוב, ביום החכם ממנו מות תמות. אותה גזירת מיטה היא שעשתה את חיינו לאינם חיים, וכפי שיודע כל אדם, אנחנו הולכים ומתים. כל רגע של חיים מת, חולף והולך. החיים הם מה שחולף ועובר עלינו, וזהו המוות עצמו. החיים שעוברים עלינו הם כבר מתו ואינם, הם כבר לא נמצאים. אכן רק התורה שחלה בנו היא זאת שעושה את חיינו לחיים. האפשרות שלנו, אחרי גזירת מיטה, להתחבר לתורה, היא הסוד של מחיי מתים ברחמים רבים. התורה מצד עצמה היא כמובן כולה דין, אבל האפשרות שאנחנו נוכל להיות מצורפים אליה, דבר זה עצמו הוא שיתוף מידת הרחמים, ונבאר מעט את הדברים. בלוחות השניים בפרשת והתחנה נאמר שמור את יום השבת לקדשו כאשר צפחה השם אלוקיך. כתב הרמב"ן והתחיל לבאר להם שמור במקום זכור על דרך הפשט, ועל דעת רבותינו בדיבור אחד נאמרו, וביאר להם זה כי הם כולם יודעים זכור, והיינו אף שלא היה זה דור מקבלי התורה, אך כולם שמעו זאת בדברות שנאמרו בסיני. וכאשר משה רבנו חזר בסוף 40 שנה לדברות, והוא יודיעם כי שמור נאמר עמו. וכן על דרך האמת בדיבור אחד נאמרו, כי היה הכל בזכור, הכל עם קוף, בזכור ושמור. עד כאן מדברי הרמב"ן. בהמשך כותב הרמב"ן, ונראה בעיני על דרך האמת בזה, כי גם בכל משנה תורה, כי משה ידבר כמפי הגבורה, כמו שאמר, והם שמוע תשמוע מצוותי אשר הולכים מצווה אתכם היום, לאהבת השם אלוקיכם, ולעבדו בכל לבבכם ובכל נפשכם, ונתיתים את ארצכם בעיתו, ואין משה הנותן מטר על פני הארץ, ולא הנותן עשב בשדה. ביור הדברים, בפרשת והיה עם שמוע, לא נאמרה הקדמה, זו תחילת הפרשה, והיה עם שמוע תשמוע מצוותי אשר הולכים מצווה אתכם היום, והרי ונתתי מתאר צריכם ביתו יורר מרקוש, ונתתי עשב בשדך לבנתך ויחלת בסבת. והרי משה רבינו אינו עושה זאת, הוא לא הנותן, והוא מדבר בשם עצמו, אלא ככה עם הדברים, כפי שחוזר לכך הרמב"ן מספר פעמים. דיבורו של משה רבינו בעצם הוא דיבור מפי הגבורה, כפי שמצינו במגילה המבדילה בין כללות שבמשנה תורה והכללות של תורת כהנים, ונאמר שם, הללו מפי, הללו משה מפי הגבורה אמרן, והללו משה מפי עצמן אמרן. והיינו, את אלו של משנה תורה, משה רבינו אמר מפי עצמו. המשנה ברורה מביא בסימן תכ"ח את דברי הגמרא, ומוסיף, משה מפי עצמן אמרן, ושכינה מדברת מתוך גרונו. כאשר משה רבינו מדבר מפי עצמו, השכינה מדברת מתוך גרונו. ומסיים הרמב"ן, אבל דיבור התורה בזכור ומשנה תורה בשמור, ולכן יאמר משה בכל מקום משנה תורה השם אלוקיך, ובתורה יזכיר שם המיוחד בלבד, זולתי בעשרת הדברות, כמו שאמר בוידבר אלוקים, והבן זה עד כאן מדברי הרמב"ן. פירוש הדברים, זכור נקרא גילוי של הדבר עצמו, כאשר זוכרים ומזכירים ומעלים מהשורש את הדברים, אז הדיבור עצמו עולה ומתגלה. זה נקרא זכור. ופירוש המילה שמור הוא שאחרי שמתגלה אותו דיבור, הוא צריך לחול, הוא צריך להצטרף ולהיות נקלט ונתפס. זה נקרא שמור. וכך זכור ושמור, זכור זהו הגילוי של הדיבור בעצמו, שורש הדיבור, כמו כל זיכרון שתמיד חוזר לשורש הדברים ומגלה אותם מחדש. אבל הדיבור הזה, אותו שורש הדברים, צריך מקום חלות, הוא צריך לחול על מישהו להיקלט. זהו שמור. דוגמה לדבר נלמד מפרשת השבוע, ונקדים לבר מעט בפרשת שומרים. שומר חינם בעצם אינו נקרא שומר, הוא צריך רק לא לפשוע, דהיינו לא להשיח דעת, לא להסתלק מהפיקדון ולהשאירו בלא שמירה, בלי שימת לב, אבל לא חייב לעשות שום פעולה נוספת של שמירה מיוחדת. ואף כאשר הוא פושע לדעת הרבה ראשונים וכן דעת הרמב״ם, הוא לא חייב מלכות שומרים אלא מדיני מזיק. כי מכיוון שהוא קיבל עליו לשמור ולא שמר, כשהדבר ניזוק הוא נחשב מזיק בידיים על הדבר הזה, באופן שחיובי שומר חינם אינם חיובים מדין שומר. אכן, שומר שכר המקבל שכר על השמירה הוא חייב כשומר, על זה הוא קיבל שכר, שכרו אותו כדי להיות שומר, הוא התחייב בדיני שמירה, לכן הוא חייב כמו ששומר חייב, לא רק בפשיעה אלא גם בגניבה ועבידה, כי הוא חייב על עצם אי השמירה, והיינו הוא חייב לשמור, ומולו שומר אז הוא אחראי. ישנו מושג בדיני שומרים הנקרא שומר כבעלים. הבנת העניין היא כי עצם הפירוש של מושג שומר הוא באחריות שהוא נוטל, וכשם שכאשר הבעלים מפסיד אז הפסד הוא כולו שלו, כך השומר שקיבל עצמו לשמור את החפץ קיבל עצמו להיכנס תחת הבעלים, כלשון המשנה, נכנסו תחת הבעלים, ואנו שהפסד של הדבר הזה הוא הפסד שלו. וזהו הדין שמצאנו במציע בצדיתת עמד א', שתקנו משיכה בשומרים. השומר אינו קונה את הפיקדון, אבל הוא לוקח אותו לרשותו, וכשזה נמצא ברשותו, אז האחריות אומרת שהפסד של הדבר הזה הוא הפסדו שלו, מאחר שהוא נכנס תחת הבעלים. ויתרה מזו מצאנו בדין שואל, שהוא אחד מארבעת השומרים, שמאחר שכל הנאה שלו הוא חייב כבעלים גמור, חוץ מדינים מיוחדים שהם גזירת הכתוב. כי מאחר שהשימוש הוא כולו שלו, כלשון הגמרא, ובב מציע צד ידל אדם עוד בית שואל כל הנאה שלו, לכן הוא נכנס תחת הבעלים לגמרי, וכל הפסד, אף מי יהיה באונס, זה הפסד שלו. זה מושג אחד של שומר. עוד מצינו מושג של שומר, דוגמת ואביו שמר את הדבר. הוא מפרש רשי, היה ממתין ומצפה מתי יבוא. זה בלמד זין י' א' בפרשית. והנה, מאחר שעניין השמירה משותף לשני דברים אלו, מה הגדר המשותף שבשניהם, ומדוע בשניהם שייך שם שומר? ביור הדבר, מי שרוצה להיות שומר באמת, חייב להיות מכוון לגמרי לכך, ולשים לב שהדבר יישמר. זה חיובו של שומר. שומר חייב להיות חרד על הדבר. הוא צריך לשמור ולא להשיח דעת, כפי שמצינו בתרומה וקודשים. הדברים שנאמר עליהם משמרת תרומותיי, שהם נפסלים בעסק הדעת, וכשמישהו משיח דעת מהדברים האלו הם נפסלים. כי הם לא שמורים. השמירה מחייבת שימת לב להיות מכוון לדבר הזה. זה הצד המשותף שבין שומר ואביו שמר את הדבר. גם אביו היה מכוון לקראת הקיום של הדבר הזה. ואביו שמר את הדבר, פירוש מצפה לראות איך ייפול הדבר, איך זה יתקיים. ושמר היינו עם כל הלכות שמירה בלי עסך הדעת. להיות מכוון לגמרי לדבר מסוים. לראות שהוא יתקיים ויתגלה, וזה נקרא לשמור. זוהי שמירה. כך מתפרש אף הפסוק במשלי ד' חף ג', מכל משמר נצור ליבך, כי ממנו תוצאות חיים. נתבע מאיתנו לא להשיח דעת, אסור להפקיר את הלב, להשיח דעת ממנו ולא לשמור עליו, ולתת לו להיות לבד. הכוונה מכל משמרי, כי ישנם הרבה דיני משמרת בתורה, וכמה דיני שומרים, וכאן צריך לשמור מכל משמר, יותר מכל משמר אחר נצור ליבך, כי ממנו תוצאות חיים. אתה נבאר את דברי הרמב"ן, אבל הדיבור התורה בזכור, ובמשנה תורה בשמור. משנה תורה, זה אותו חלק תורה שממנו ההכלות של התורה במקבלים. כי התורה כולה היא בזכור. כי כל התורה כולה היא התורה שניתנה, היא שורש הדברים במקורם, היא הדברים עצמם. על הדברים עצמם, כמו שהם בשורשם, הם רחוקים מאיתנו. הכוונה בשמור היא שזה האופן שהדברים נמצאים איתנו וחלים בנו, חלים עלינו. לכן במשנה תורה כתוב שמור את יום השבת לקדשו. היינו זהו אופן כיצד אותה שבת, שהיא הזכור של הדברות של מתן תורה, חלה בנו. איך היא נמצאת איתנו? חלה עלינו ומצטרפת אלינו. השבת מצטרפת אלינו רק באופן אחד, רק על ידי שמור. שמור היינו להיות מכוון לקלוט, לקבל ולהשיג את הדבר. כשאנחנו מכוונים את עצמנו כדיני שומר, המכוון לדבר הזה בלי להסיח דעת, הדעת מכוונת כל הזמן לקראת הדבר הזה. כך באופן כזה, השבת חלה בנו. כתוב כאן בדברי הרמב"ן, שכל דברי תורה הם תמיד בזכור. אבל הקליטה של דברי תורה, האופן איך דברי תורה חלים בנו, מתיישבים אצלנו ונמצאים איתנו, זה מכוח משנה תורה. אלה הדברים אשר דיבר משה על כל ישראל, ואז הועיל משה בארץ התורה הזאת לאמור. זה משנה תורה. הכוונה במשנה תורה, שאותה תורה עצמה חלה בנו, אותה תורה שהיא כולה זכור, כולה דברים בעצמם, המקור והשורש של הדברים. התורה הזאת חלה בנו על ידי משנה תורה. ידוע מדברי רבותינו, המהר"ל חוזר על כך פעמים רבות, כי השורש, תורה שבעל פה הוא בספר דברים. עניין תורה שבעל פה זאת חלות התורה במקבלים. וכאן כתוב הסוד של חלות הדברים במקבלים. זה חל מכוח שמור. שעניין השמור הוא היות מכוון לקראת קיומם של הדברים האלה. כאשר אני מכוון את עצמי עליהם, מחכה ומייחל להם, ומצפה שהם יתקיימו בי, זהו השמור, שעל ידי הזכור חל בנו. ידוע מדרש בראשית רבה שהשבת כביכול באה בטענה לבורא עולם ואמרה לכל הבריאה כולה, היינו לכל הימים כולם נתת בני זוג. כל אחד מצטרף למשנהו, כל יום ויום מצטרף ליום שבא אחריו, ויחד הם מצטרפים ומהווים יחידה אחת. ולי כך אומרת שבת, לא נתת בן זוג. הכוונה בזה, אין לי על מה לחול כאן בעולם הזה. אני נמצאת בבריאה ואין לי על מה לחול. הבנת הדברים על פי הדברי הגמרא בקידוש של עמוד ב', שכר מצווה בהי על מלאכה. כל חלל העולם כולו, כל דבר שיש בעולם, אף כאשר נצרף יחד את כל הטוב שבכל העולם כולו ובכל הזמנים כולם, אינו מספיק ואין בו די כדי לשלם שכר של מצווה אחת. אפילו שכר מצווה אחת בהי על מלאכה. כלומר הדבר הזה אינו מצטמצם בתוך המסגרת של העולם הזה, זה לא נמצא פה. בהי על מלאכה. כך צריך להבין טענת שבת. השבת, כל עניין הזה מעין עולם הבא, וכדברי רש"י, אם היה העולם חסר מנוחה, בת השבת, בת המנוחה. העולם היה חסר מנוחה, היינו גילוי כלשהו, מעין של עולם השכר, צריך להתגלות פה. בעולם הזה באה השבת, באה מנוחה. אכן השבת באה בטענה, ואמרה אין לי על מה לחול. איך אמצא ויהיה פה בעולם הזה אם אין לי בן זוג? אין לי בן זוג, הכוונה בזה, אין לי בית. וכך היא טענה, אין לי בית ואין לי איפה להיות. אין לי על מה להצטרף פה בעולם הזה. על כך אומרים חז"ל, הקדוש ברוך הוא, כנסת ישראל, אמר לה הקדוש ברוך הוא, כנסת ישראל יהיה בן זוגך. ויש גרסת בת זוגך. כנסת ישראל היא תהיה הבית של שבת. למדנו כי השבת נמצאת בעולם, אבל אין לה מקום פה בעולם. אכן השבת נמצאת בכלל ישראל. זהו ביתה. והנה חז"ל מגלים לנו זכור ושמור בדיבור אחד נאמרו. דיבור אחד מה שאין הפה יכול לדבר ואין איזה יכולה לשמוע. מה פירוש המילים אלו, זכור ושמור בדיבור אחד? פירוש הדבר, כי לכל דיבור לעולם יש שני צדדים. בכל דיבור ודיבור יש את המדבר ויש את השומע. בלי שומע אין דיבור, כמו שבלי מדבר אין דיבור. הדיבור חל ומתגלה ונהיה דיבור על ידי השומע ועל ידי המדבר. זהו כפי הנראה הסוד של שומע כעונה. היינו, השומע עושה את הדיבור לדיבור, כמו שמדבר עושה את הדיבור לדיבור. אילו מדברים והדיבור לא היה נשמע כלל, אז זה לא היה דיבור. הדיבור הוא משני דברים גם יחד. הדיבור המדובר, והחלות, הקליטה, התפיסה אצל השומע. לכן יש 10 מאמרות לפני שנברא העולם, כי זה מאמר, אמירה, זה יכול להיות לאף אחד. אבל דיבור, 10 הדיברות למשל, זה תמיד למישהו אחר. אז לכן החלות, הקליטה והתפיסה אצל השומע, ושניהם יחד עושים את הדיבור לדיבור, זכור ושמור בדיבור אחד. הפירוש הוא, הזכור לא נתפס בלי שמור, והשמור כשל עצמו חסר משמעות מאחר שכל עצמו זה הקליטה של הזכור. זה נקרא בדיבור אחד. דיבור אחד זה הדיבור שדובר ונשמע. זה זכור ושמור. כתוב כאן ברמב"ן, וזה חידוש, שכל התורה כולה מדברת על הדברים, על את הדיבורים עצמם. ומשנה תורה זאת הכפלה, זאת חזרה עוד פעם. הכוונה בזה שאותו דיבור גם דובר וגם נשמע, גם הוא נקלט. זהו הגמר של הדיבור, זה מה שמסיים ועושה את הדיבור לדיבור. התנאי שכתוב פה הוא שהאופן איך כל התורה כולה נתפסת הוא שהתורה כולה חלה ונתפסת בשמור. התורה מדברת זכור ונקלטת שמור, וזה בדיבור אחד. השבת היא נאמרה זכור, אבל היא חלה שמור. הרמב"ן מדמה את זה ואומר שככה שבת חלה בנו כמו שהתורה חלה בנו. הידי משנה תורה, התורה נקלטה ונתפסה וחלה בנו. זהו סוד שמור. שמור פירושו כאמור להיות מכוון לקיומו של הדבר הזה, עם כל הגדרים של שמירה בלי הסך הדעת. זה נקרא שמור. רק באופן כזה הדברים נקלטים. אין שום דרך לקלוט דברים שהם גבוהים מאיתנו, הרבה הרבה מעבר לנו. זכור זה גילוי שורש הדבר, ושורש זה קיום הדבר אצלנו, ושמור זה קיום הדבר אצלנו. אבל התנאי של שמור, והיינו לא להשיח דעת, להיות מכוון כולי לגמרי לקיום הדבר הזה, ואביו שמר את הדבר. כך עלינו להבין את כל הדינים שנאמרו איך להתכונן לשבת, באיזה אופן לקבל שבת. כלשון הרמב"ם הידוע בהלכות שבת, ויושב בכובד ראש, מאחר להקבלת פני שבת, כמו שהוא יוצא לקראת מלך. והנה, דבר זה הוא כלל גדול בכל דבר שהוא גבוה מאיתנו והוא מעבר למערכת הטבעית הרגילה שאנחנו חיים בה. בכל דבר שהוא שורש, שהוא מחשבה תחילה, שעולם זה לא יגיע לסוף מעשה, לעולם לא יגיע אלינו הדבר, אם אנחנו לא נחכה לו ולא נבקש אותו. הדבר לא יהיה לרק כאשר יראו אותנו עד כמה אנחנו חסרים את הדבר הזה. או אז יתעוררו רחמים, ורק באופן כזה זה יינתן לנו. האופן הזה אמור על התורה, על השבת, על הגאולה, על כל הדברים האלה שצריכים לעבוד מלמעלה לחול עלינו מגבוה, והם לא נצאים איתנו באופן טבעי. כל הדברים האלה הם מחוץ עלינו, מעבר לנו, והם לעולם לא יצטרפו אלינו ולא יחולו בנו להיות איתנו, אלא רק על ידי קיום של שמור. כל זכור שהוא המקור העליון, הגבוה יותר של הדברים, התורה כולה בזכור, השבת בזכור, חל רק על ידי שמור. כתוב בשבת למד על למד א' למד א', שכשמכניסים אדם לדין, שואלים אותו ציפית לישועה. שאלה זה ששואלים אותו ציפית לישועה אינה שאלה באלמה, על קיום איזה דין חשוב ככל שיהיה, אלא זו שאלה שהיא עיקר. אי אפשר לתת לאדם רק לפי הכלים שהוא פותח. אי אפשר להעניק לאדם יותר ממה שהוא מצפה. אדם שהרצון שלו מוגבל ודי לו במעט, אינו יכול לקבל. אין אפשרות להשיג השגות יותר גבוהות בלי לצפות להן, בלי לחכות לזה, בלי להיות חסר אותן. כשאדם די לו במעט והוא אינו צריך יותר וטוב לו גם כך, אדם כזה שלא מצפה לישועה, הרי שהישועה שתגיע אליו תהיה לפי הכלים שלו. ואם הכלים צרים וקטנים, אם הרצון הוא מועט, והיינו שכוחות הקבלה מכוונים לקראת הדבר הזה הם קטנים ומעטים, אז הוא לא יכול לקבל יותר מזה. בשום פנים ואופן אין אפשרות להשיג יותר ממידת הכלים. כתוב בתהילים, צמא לך נפשי, קמה לך בשרי בארץ צייה ועייף בלי מים. כן בקודש חזיתיך לראות עוזך וכבודך. כן, הכוונה היא בדיוק כפי המידה הזאת. עד כמה שהנפש הייתה צמאה, ועד כמה שבשר היה קמה, עד כמה שהיה רצון וביקוש, כן בקודש חזיתיך, בדיוק כך. יהי חסדך השם עלינו כאשר ייחלנו לך. אי אפשר יותר מזה. לעולם לא נקבל יותר ממה שיחלנו. אין לזה על מה לחול. כל דבר שבא למעלה צריך בן זוג. צריך שיהיה לו על מה לחול. כל זכור צריך שמור שיוכל לחול עליו. יהיה לי משהו מהדבר הזה רק עד כמה שקיומו הוא בנפשי. כוונת הרמב"ן, אבל דיבור התורה בזכור ובמשנה תורה בשמור, לבאר שכאשר משה רבינו מדבר במשנה תורה, אז הוא מדבר דברים שהם כבר דבריו שלו, דבריו של עצמו. הדברים נעשו דברים שלו, משה מפי עצמו אמרן. כל דברי התורה כולם הם בזכור. כל דברי התורה כולם הם נאמרו מלמעלה, מהמקור. אולם משנה תורה, משה מפי עצמו אמרן. הם נעשו דברים שלו. אכן הדברים הצטרפו אליו ונעשו דברים שלו. רק עד כמה שהדברים האלו הצטרפו לעצם חייו. עד כמה שהם חייו, ורק כאשר זה מגיע עד כדי כך, אז הדברים יהיו דברים שלו. ואילו כשהדברים הם לא שלו, הרי שאין זכור בלי שמור. הם נאמרו בדיבור אחד. עד כמה שיש שמור, כך יש חיבור לזכור. כך זה בתורה, כך זה בשבת, וכל זה בציפייה לישועה. וכך זה בציפייה לישועה. אבל מי שאינו מצפה, מי שלא שומר את הדבר ולא מכוון לזה חלילה, זה לא יחול עליו. רבנו בחיי מוסיף על דברי הרמב"ן שבאופן כללי התורה תמיד מדברת בזכור, ובמשנה תורה הדיבורים כולם בשמור. כאן נמצא החיבור והשיתוף של מידת הרחמים למידת הדין. אותו שיתוף שבלעדיו העולם לא יכול להיות קיים. באותה הכרעה שכתוב בירושלמי שגברה ידיו של משה על מה שהיה צריך להיראות מצד מידת הדין, שמשה רבנו לא יקבל את התורה, לכאורה איך מנצחים כביכול את בורא העולם? איך אפשר להתגבר? איך אפשר שבורא עולם אינו רוצה לתת ומשה רבנו לוקח? אכן, כאן כתוב הסוד של רעה שאין עולם מתקיין עמד ושיתף עמו מידת הרחמים. כשעומד כאן מישהו שמבחינתו שלו הוא אינו יכול להמשיך להתקיים, ואם נדון אותו במידת הדין הוא לא יוכל להמשיך להתקיין, כאן חלה מידת הרחמים כביכול. בורא עולם עלה בדעתו לברוא את העולם מידת הדין, אבל רעה שאין עולם מתקיים, וכאן מידת הרחמים נצחה. וכך עד כמה שנראה כאן אין העולם, עד כמה שנראה כאן אין העולם מתקיים, אז מידת הרחמים מנצחת. אך לזה צריך באמת מצב היום ונורא שאכן אין העולם מתקיים. מידת הרחמים חלה באדם שכל חייו מכוונים לדבר. זהו סוד השמור האמיתי, שמור בלי הסך הדעת, שעושה את כל עצמו של האדם מכוון לדבר הזה. כשאדם כולו מכוון רק לזה, הרי שאם הדבר הזה לא יינתן לו, הוא בחינת אין העולם מתקיים, ואז חלו מנצחת מידת הרחמים. לתורה זוכה רק מי שמידת הרחמים מחייבת לתת לו את התורה, כי בלעדי החייו אינם חיים. לשבת זוכה רק מי שמקיים שמור, ולגאולה הגדולה יזכה מי שמצפה לישוע. זאת הצורה וזהו אופן איך הדברים חלים. חלות הדברים בפועל היא על ידי מידת הרחמים. כך אף מצינו שמהר"ל מגלה כי הרחם נקראת רחם, משום שהרחם נושאת בתוכה את העתיד. הרחמים נושאים בתוכם את העתיד, כי המשך קיום זה רק מכוח הרחמים, ובלי רחמים אין המשך. רחמים מאותיות מחר. המקור לא ממשיך הלאה, המחשבה תחילה לא מגיע לסוף מעשה בלי מידת הרחמים. וכך זכור, זאת המחשבה תחילה, ושמור זה סוף המעשה. בצירוף הזה, זכור ושמור בדיבור אחד, כך הדברים משתלשים ויורדים, מגיעים מתחילת המחשבה עד לסוף המעשה. כך הדברים מגיעים עד אלינו. כל מי שנמצא פה בעולם בדרך הטבע, שנמצא פה בעולם בדרך הטבע, כל מה שיש לו בני זוג בעולם הזה, שם הדברים כבר נמצאים, וכפי שהיינו נמצאים בדרך הטבע. אבל הדברים האלה שלא נמצאים בדרך הטבע צריכים לחול ולהתגלות על העולם הזה באופן מיוחד, הם בסוד זכור ושמור, והם מחייבים את השמור האמיתי, שרק על ידו הדברים האלו מתגלים. בלי להיות מכוון לזה לגמרי, בהחלט הדברים לא שייכים אלינו, הם לא יחולו בנו ולא יתגלו עלינו. אם אנחנו לא מכוונים עליהם, אז הם לא מכוונים אלינו. בפיוט שאומרים בקבלת שבת, לך דודי לקראת קלה שהוא עניין כנסת ישראל יהיה בן זוגך, רק חלק קטן ממנו מדבר על שבת. וממקדש מלך עיר מלוכה עד ימין ושמאל תפרוצי מדבר הפייטן על בניין הבית, על ביאת הגואל, עניינים אחרים שאין להם קשר לנושא של שבת. לכאורה הרי זה פיוט של קבלת שבת. מה לזה ולתורי את אורי כי בא עורך קומי אורי, המדבר על מלך המשיח ולשאר העניינים המוזכרים שם. הרי כל דבר שייך לשבת. ומה מייחד עניינים אלו? במה הם מתייחסים לשבת? אכן הסוד הוא אחד. הסוד הוא הציפייה לישועה. אנחנו מקבלים את השבת עם אותם כלים שאנחנו מחכים לביאת המשיח. ואם לזה איננו מחכים, הרי שגם לזה איננו מחכים. אלו הם הכלים של ציפייה לישועה, שעמם בלבד אנו יכולים להשיג את השמור של השבת. הקטנות, קטנות המוח, קטנות הדעת, קטנות הרצון וקטנות ההשגה, כל הצמצום הזה אינו מאפשר לנו להשיג שום דבר. לעולם לא נגיע לשום זכור שיהיה מעבר למידות של השמור שלנו. הם שניהם נאמרו בדיבור אחד, וכמידת זה כך מידת זה. תמיד אנחנו צריכים לזכור שבאנו ממציאות אחרת, ירדנו הנה, צריך לזכור שאנחנו מסכנים פה בצורה נוראה ואיומה, לזכור שאנחנו מעוררי רחמים, אנחנו יצורים שנפלנו מגובה שהוא הרבה הרבה מעבר להשגה שלנו, ואנחנו ירדנו ושכחנו את זה והגענו לשפל. כל מי שישיג יתפוס ויבין עד היכן הדברים מגיעים, עד כמה הוא רואי לרחמים, אז יש סיכוי שהוא יזכה לשמוע משהו מאמר רחמנה. אנו צריכים לזכור זאת בכל יום ובכל עת. זאת השאלה הגדולה שנשאלת, אם אנחנו לא מחכים לשום דבר, איך אנחנו נשיג את זה? איך זה יבוא? על מה זה יחול? אותן מעלות עליונות עומדות לפני בורא העולם ואומרות, אין לי בן זוג, ועל מה אוכל לחול? אנחנו צריכים להיות אלו ראויים לכך, שביכול בורא העולם יענה להם, כנסת ישראל יהיה בן זוגך. הדברים היו נשגבים ונפלאים, והיא רצון שנזכה ליישם את הדברים בחיי המעשה. שלום שלום, אהוביי, ידידיי, מוריי ברכה.